הם הנפשות היקרות לנו בעולם. אבל איך מתקשרים איתם? איך מגדלים ילד שמרגיש אהוב? איך מצמיחים ילד אופטימי? איך מייצרים בבית אווירה של משמעת וסמכות הורית והצבת גבולות? איך מגביעים להם את הרף? ובעיקר, איך מטמיעים בהם את המסר היהודי שילווה אותם לשנים רבות? כל השאלות שהורים מתחבטים בהם יום ולילה, וניסינו למצוא להם תשובות. עידן השוקולד, ספר חדש על חינוך, תקשורת חיובית במשפחה והנאה לשיתוף פעולה בכיף. המשך מרב המחר של שנה שעברה, 14 כוסות תה בשבוע. המהדורה הראשונה כבר נגמרה ועכשיו הודפסה המהדורה השנייה. אני מזמין אתכם גם באתר שתוכלו לראות עכשיו על המסך, shneoraskenazi.com, shneoraskenazi.com, וגם בחנויות הספרים המובחרות, עידן השוקולד, חינוך ותקשורת חיובית במשפחה, בעידן הייחודי שלנו. שלום לכולם, ערב טוב. אבא ל-12 ילדים. משפחה גדולה, ברוכת ילדים, ברוך השם, עשיר גדול, החליט לחלק את הרכוש מחייו. למה ישיר כל כך הרבה כסף, 12 ילדים, כולם יריבו, רק עורכי דין יתעשרו. עדיף לחלק את כל הכסף מחיים, וכך יהיה ברור. מכרת בית, מכרת נכסים, מכרת קרקעות, נשאר בלי כלום, וחילק את השנה שלו בין הילדים. יש לו 12 ילדים, אצל כל ילד הוא ישן חודש אחד, ככה כולם מרוצים, הוא מרוצה, הכל בסדר. פעם רואה אותו חבר שהוא ישן על ספסל ברחוב. מה קרה? למה אתה לא ישן אצל הילדים שלך? ומה, שכחת שהשנה הזאת היא מעוברת? יש לנו 13 חודש. מה ליהודי ולמזג האוויר? מה ליהודי ולאקלים של השנה הזאת? אנחנו יודעים שלוח השנה היהודי מבוסס על דבר אחד, השיעור גמרא היום בחדר ההוא. אנחנו יודעים שלוח השנה היהודי מבוסס על דבר אחד, על התאריך שבו הגיע החג. אם הגיע החג, אם הגיע קפה כסלב, זה חנוכה. אם הגיע א' בתשרי, זה ראש השנה. אם הגיע י' באדר, זה פורים. לא אכפת לנו כמה מעלות צלזיוס בחוץ. לא אכפת לנו אם חורף או קיץ או גשם, אם נעים לצאת או לא נעים לצאת. אנחנו מסתכלים בלוח ולפי זה אנחנו חיים. וכאן באה התורה ומטילה פצצה, יוצרת הפתעה שמשבשת את כל לוח השנה היהודי וקובעת שחג אחד בשנה תלוי בשמש. הוא לא תלוי בלוח, הוא לא תלוי לא בניסן ולא באדר, הוא תלוי בשמש, הוא תלוי באביב. יש חג אחד בשנה שאנחנו צריכים לחגוג אותו בימים הכי יפים בשנה. כשהשמש יוצאת והטבע כולו פורח ומלבלב וכיף לצאת החוצה, חג שהוא צמוד שמש ולא צמוד ירח, והוא לא צמוד לוח השנה היהודי. ואנחנו רוצים היום לדבר באמת על, לעניות דעתי, הרבה שנים אני רוצה לומר את השיעור הזה ולא יצא, השני רעיונות מהחזקים ביותר שקיימים. זה שיעור שבוודאי ילך עם כל אדם, איתי לפחות זה הולך, עם כל אדם זה ילך הרבה מאוד זמן, ומאיר את החיים וסולל את החיים. שני רעיונות מקסימים. מה הרעיון הזה שפסח חייב לחול באביב? למה חשוב לקדוש ברוך הוא שנזכור שהוא הוציא אותנו באביב? הוא לא הוציא אותנו בניסן, הוא לא הוציא אותנו באדר, הוא לא הוציא אותנו באייר, כמו כל החדשים. אפילו לא בחודש הראשון. כל אחד מהחגים האחרים חל בחודש הראשון, בחודש השביעי, בחודש השני. פסח הוא היחיד שלא חל בראשון ולא חל בניסן, הוא חל בחודש האביב. צמוד שמש. למה חשוב לקדוש ברוך הוא שנזכור שהחג שפותח את השנה היהודית, החג, חג חירותנו, החג שעומד עליו, כל החיים היהודיים עומדים על החג הזה, שנזכור תמיד שהוא היה באביב, לא בחורף ולא בסתיו. מה המסר של הרעיון הזה? אנחנו רוצים לדבר על באמת שני רעיונות מקסימים. אחד, השני, ממכתב של הרבי, מכתב מאוד לא מפורסם, שבמקרה נחשפתי אליו. והרעיון הראשון, רעיון שכתוב בהרבה ספרים, כל אחד בשפתו, אבל כל אחד הולך במהלך שלו. מה המסר העצום והכביר שחשוב לקדוש ברוך הוא בכך שנזכור? לא הוצאתי אתכם בניסן ולא הוצאתי אתכם בראשון, הוצאתי אתכם באביב. תזכרו את הפרט הזה. אנחנו מתחילים השבת פרשת החודש, אנחנו מוציאים השבוע שלושה ספרי תורה, השיא האפשרי. גם ספר תורה ראשון יהיה פרשת השבוע, פרשת הזריע. ספר תורה שני, ראש חודש, ראש חודש ניסן, חל השנה בשבת. אנחנו מסיימים דבר מאוד מעניין, קביעות של פעם ב-150 שנה. מסיימים מחזור שארבע מתוך חמש שנים פסח היה בשבת. מי ששם לב, מסיימים, כל פעם נדמה לנו, נכון? פסח האחרון היה בשבת, פסח האחרון תשעה באב היה בשבת, זה נכון. ארבע מתוך חמש השנים האחרונות, פסח ובמילא תשעה באב שהם באותו יום, היו בשבת. זה פעם ב-150 שנה יש קביעות כזאת, ואנחנו מסיימים עכשיו את המחזור הזה, פעם אחרונה שהפסח יוצא בשבת. על כל פנים, אז נקרא ספר תורה ראשון לכבוד פרשת השבוע, ספר תורה שני לכבוד ראש חודש, המפטיר של ראש חודש, וספר תורה שלישי פרשת החודש. החודש הזה לכם, פרק י' ב' בספר שמות, הפרק שמשה רבינו מדריך את עם ישראל איך לאכול את הפסח. עכשיו, הנושא של הפרק הזה, איך היינו אמורים לקרוא לפרשה? הפסח. כי הנושא של הפרשה שנקרא, של ה-20 פסוקים שנקרא בשבת, הוא הפסח, איך לאכול את קורבן פסח, רגע לפני היציאה ממצרים. אנחנו אבל קוראים לו החודש. על שם הפסוק הראשון בקריאה, החודש הזה לכם ראש חודשים. הציווי שהקדוש ברוך הוא מבקש לקבוע את החודש של יציאת מצרים כראשון לחודשי השנה. זה החודש הראשון שסביבו סובב כל לוח השנה היהודי. רק אזכיר נקודה שכתובה ברמב"ן, נקודה מעניינת מאוד. אם נשים לב, בתורה אין שמות לחודשים ואין שמות לימים. בעולם יש שמות לחודשים ויש שמות לימים. יש שמות לחודשים, ינואר, פברואר, יש שמות לימים, סנדי מנדי, בכל שפה יש שמות לימים. בעברית, זאת אומרת לא בעברית, בתנכית, בשפה של התנך, זה המקום היחיד שבו אין שמות לימים ואין שמות לחודשים. החודשים נספרים ליציאת מצרים, החודש הראשון, החודש השני. איך נקרא חודש תשרי? שאצלנו הוא ראש השנה, בתנך הוא לא ראש השנה, בחודש השביעי באחד לחודש. סופרים את החודשים ליציאת מצרים, וגם הימים, איך אנחנו סופרים את הימים? היום אחד לשבת, שני לשבת, אנחנו סופרים. יש מספרים לחודשים ויש מספרים לימים, אין שמות לחודשים ואין שמות לימים. למה? אומר הרמב"ן, בפרשתנו רעיון נפלא ומיוחד, הקדוש ברוך הוא רצה שנזכור כל השנה שני יסודות. אלו שתי הרגליים שעומדים עליהם החיים היהודיים. יהודי הולך על שתי רגליים, על יציאת מצרים ועל שבת. שבת מזכירה לו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם משישה ימים, יציאת מצרים מזכירה לו שהקדוש ברוך הוא ממשיך לנהל את העולם כרצונו. לא רק שהוא ברא את העולם אז בשישה ימים, אלא הוא ממשיך לשחק עם הטבע כמו שהוא רוצה. לכן אין שמות לחודשים ואין שמות לימים. כי הקדוש ברוך הוא רצה שכל השנה בחודשים נזכור את הקשר ליציאת מצרים, נתחשבן, אנחנו בראשון ליציאת מצרים, בשני ליציאת מצרים, בשלישי ליציאת מצרים, כל הזמן נעמוד זקוף על הרגל של יציאת מצרים, על הרגל של הניסים, ובימים נזכור כל הזמן את הקרבה לשבת, שבת מזכירה את בריאת העולם משישה ימים, ואת השביתה ביום השביעי. אז זה הרעיון של החודש הזה לכם ראש חודשים. התורה מצווה אותנו להעמיד את כל השנה על הרגל של חודש היציאה ממצרים, שהחודש הזה יהיה הראשון, ועליו נספור את החודשים. נקרא בשמות י"ב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ועל שם זה נקראת כל הקריאה שנוציא השבוע, החודש. מה זה החודש? החודש. החודש הזה לכם, החודש שהוא ראשון לחודשי השנה, החודש של יציאת מצרים. אומר הרמב"ן, דע לך, זאת המצווה הראשונה שהצטוו ישראל. עצם המילים, החודש הזה לכם, זאת לא הודעה, זה לא עדכון, זאת מצווה. לקבוע את חודש היציאה ממצרים לחודש הראשון. אבל נשים לב, איך אני לא קורא לחודש הזה? אני לא קורא לו חודש ניסן, אני קורא לו חודש היציאה ממצרים, אני גם לא קורא לו החודש הראשון. למה? כי עוד רגע נראה שהתורה קוראת לו בשם אחר. חודש האביב. זה השם של החודש הזה. זה החודש היחיד בשנה שאין לו שם ואין לו מספר. התורה קוראת לו חודש האביב. זה מה שהיא רוצה שנזכור על החודש. חודש היציאה ממצרים מבחינתנו מהו? זה חודש האביב. וננסה להבין למה. ממתי אנחנו מתחשבים באקלימים? מה? כן, אני רוצה לומר אבל שהתורה קוראת לו בשם חדש, חודש האביב, כמו שנראה עוד מעט. ננסה להבין מה המסר. למה חשוב לנו כל כך לזכור שהקדוש ברוך הוא בחר יום יפה כדי להוציא אותנו משם? לכאורה זה חסר משמעות. נקרא הרמב"ן, זו מצווה ראשונה שציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל על ידי משה, ולכן אמר בפסוק ראשון בארץ מצרים, כי שאר מצוות שבתורה היו רק בהר סיני. שים לב, בפסוק הראשון בפרשה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים. התורה מדגישה שזה עוד פסוק שקיבלנו אותו בתוך הגלות. בתוך מצרים הוא כבר מצווה אותנו, מצווה ראשונה עוד לפני הר סיני, תזכרו להעמיד את כל החיים שלכם, את כל השנה שלכם, על החודש הזה, על חודש היציאה ממצרים. ממנו תספרו, ממנו תתקדמו, תתחשבנו על פי החודש הזה. שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי עד תשלום השנה, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול. ועל כן אומר הרמב"ן, שים לב, שאין לחודשים שם בתורה. לא ינואר ולא פברואר ואפילו לא טבת ושבט, אלא בחודש השלישי, בחודש השני, בחודש השביעי. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת, במנותינו ממנו, אחד בשבת ושני בשבת, כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו, החודש הראשון והשני והשלישי לגאולתנו. אם כן, יהודי סופר כל השנה את הקרבה ליציאת מצרים ואת הקרבה לשבת, כי החיים שלו מחושבנים על פי שני יסודות. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מראש, ואיך הוא ממשיך לנהל אותו כל רגע מחדש. תשאלו אותי, אז לאן כל זה נעלם? הרי תכלס, אנחנו לא סופרים את החודש הראשון לשני, אנחנו סופרים חודשים. תבט, שבט אדר, שכחנו כבר את הקרבה ליציאת מצרים. באמת, הרמב"ן אומר בהמשך דבריו, שזו מסיבה מאוד מיוחדת. זה שאנחנו היום מונים שמות חודשים, תבט, שבט אדר, כך אומר הרמב"ן דבר מעניין, אפשר עוד להתעכב על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, אז אני רק אומר את מה שהוא אומר. אומר הרמב"ן, זה בשביל להזכיר שהיינו בבבל ויצאנו משם. שמות החודשים, תבט, שבט אדר, באו מבבל, כמו שדיברנו הרבה פעמים, איפה אנחנו פעם ראשונה קוראים אותם? במגילת אסתר. שם, כי במגילת אסתר נכתבה שם, בגלות, בפרס ובבל. שם קוראים את שמות החודשים. אומר לנו, השיעור הוא שם. אוקיי, אומר לנו הרמב"ן, זה שאנחנו היום מונים תבט שבט אדר, זה בשביל להרוויח עוד משהו. לא רק את הגאולה ממצרים, אלא גם את הגאולה מבבל. את החזרה השנייה לארץ ישראל בשיבת ציון, להזכיר, הנה, היינו בבבל, אנחנו מכירים את שמות החודשים שלהם, ואנחנו כבר פה בארץ ישראל. אז דרך שמות החודשים הבבליים, אומר הרמב"ן, אנחנו מזכירים לעצמנו לא רק את הגאולה הראשונה ממצרים, אלא את הגאולה השנייה מבבל, ששבנו וחזרנו ארצה.
אנחנו גם לא מתייחסים לניסן
כחודש הראשון. בסדר, אני רק...
לתשרי?
לא, אז, על זה כתוב כבר במשנה. תשרי הוא תחילת השנה. הוא לא תחילת החודשים. זה הרעיון. הייתה ספירה של חודשים. טוב, אז אני אומר, זה לא הנושא שלנו, זה רק הייתה הקדמה. אתה שואל שאלות נכונות, וכל מי שיצפה בנו ישאל את זה. אז אני רק אומר, המשנה אומרת בתחילת ראש השנה, יש ראש השנה לשנים וראש השנה לחודשים. תשרי זה ראש השנה לשנים, אבל בחודשים רצו שהספירה של החודשים תהיה נפרדת. בפועל היא לא נפרדת, כי עלינו מבבל, אז לקחנו את השמות של החודשים שלהם. טוב, זאת רק הייתה הקדמה. ועכשיו אנחנו מגיעים לענייננו. עכשיו כל אחד שואל, אבל מהו החודש? איזה חודש? אני רוצה לקיים את הוראת התורה, המצווה הראשונה שהצטוו ישראל, עוד במצרים. לקבוע את החודש לחודש ראשון. איזה חודש? לא כתוב בתורה. חודש ניסן? החודש הראשון? החודש הירחי? איזה חודש? מטילה התורה פצצה שלא קיימת בשום מקום בתורה. איזה חודש נקרא בפרק הבא, שאותו כבר לא נקרא בשבת הזאת? ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה אומר משה בזמן אמת, לעם שיוצא ממצרים, זה לא זיכרון, זה לא בשנה הבאה. זמן אמת, תתוו בניסן, יום חמישי, היום שיוצאים ממצרים, אומר להם משה, חבר'ה, תסתכלו מסביב, היום אתם יוצאים בחודש האביב. תזכרו לנצח, תעבירו לילדים בליל הסדר את המסורת, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, בעונה היפה ביותר בשנה, בחודש האביב. מה פירוש המילה אביב? ידוע, אביב זה סמל לתחילת הבשלת התבואה. השמש יוצאת על הארץ, אז, והתבואה מתחילה להתייבש. זה תחילת הבשלת התבואה, לחלוחית מתייבשת. תחילת הבשלת התבואה זה אביב. אומר רש"י כמה פירושים. פירוש ראשון, האביב, לא אצלנו, פרשת משפטים, שהתבואה מתמלאת בו באיביה, איבי זה לחלוחית, איבי הנחל. התבואה מתמלאת בלחלוחית שלה, מתחילה להתבשל. הוא אביב, לשון אב, לשון התחלה, כמו אבא. אביב כמו התחלה, בחור וראשון לבשל פירות. אביב נאורים, להבדיל עכשיו אמרו, האביב הערבי. מה זה האביב הערבי? האביב זה התחלה. אביב זה סימן, התחלה של תקופה, התחלת הבשלת התבואה. ואנחנו באים ושואלים את השאלה הפשוטה, ממתי מעניין אותנו מזג האוויר? מה אכפת לנו באיזה מזג אוויר הם יצאו במצרים? מה זה משנה? למה זה נוגע? תגיד ניסן, תגיד ראשון, זה השפה שבה התנ"ך מדבר. פתאום החג היחיד בשנה, תזכרו שיצאתם בחודש האביב. יותר מזה, התורה חוזרת על זה עוד שלוש פעמים. פה דיברנו לעם שיוצא ממצרים בזמן אמת. אחר כך עוברת התורה להנצחה, כבר אחרי שעבר הזמן. פרשת משפטים, פרשת כי תישא, פרשת ראה. שלוש פעמים מזכירה התורה, שמור את חודש האביב. תמיד תקפיד לדורות שיציאת מצרים, שחג הפסח יחול בחודש האביב. נקרא, הבאתי רק את הדוגמה האחרונה, מדברים תזיין. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך במצרים. אומרת התורה, תקפיד תמיד שפסח יהיה באביב. למה התורה צריכה להדגיש את זה? כל אחד מבין. כי זה מסבך לגמרי את כל לוח השנה שלנו. השנה, אנחנו מבינים היטב. השנה שהייתה שנה מעוברת, אנחנו מבינים עד כמה הציווי שמור את חודש האביב הוא מפתיע. הוא לא פשוט. למה? זה מאוד פשוט, כן.
למה בתורה אין שום דבר מיותר, עוד אחד. זה לא משהו עוד פעם, זה
נגד אותו משקר. בכל פעם זה בהקשר אחר. פעם זה בקשר לקורבנות, פעם זה בקשר, יש כל סיבות, המפרשים כבר דנים, לומדים מכל פסוק תוספת. אתה שואל שאלה נכונה. אז הגמרא, מסכת פסחים, מכל פסוק לומדת הוראות אחרות. פעם זה בקשר לעלייה לרגל. כל פעם זה נאמר בהקשר אחר. על כל פנים, באה התורה ומדגישה, שמור את חודש האביב. למה היא מדגישה? כי זה מסבך את כל לוח השנה. זה לא רק שזה לא רגיל, זה לא שגרתי. זה בכלל לא מתאים לרצף. למה? אז נגיד את זה בשני משפטים. כולם יודעים את העניין. השנה הייתה שנה מעוברת. לא צריך הרבה להסביר. אצל הנוצרים, שמקורם בלוח הרומי, הלוח הלועזי, השנה היא שנה שמשית. השנה מלכתחילה צמודה למזג האוויר. מי שרוצה לטייל, להזמין טיול, ליולי. אף פעם אין לו הפתעות, הוא לא חושש שיבוא פעם גשם ביולי. למה? כי יולי עובד לפי השמש, לפי מזג האוויר. השנה הלועזית היא שנה שצמודה לשמש. באו הלועזים, באו הרומאים, אמרו איך נעשה לוח שנה? אנחנו צריכים לקבוע מסגרת של שנה. כמה זמן יהיה שנה? 100 ימים, 1000 ימים, 5000 ימים, לא כתוב בשום מקום. כמה יהיה מסגרת? צריכים לקבוע בשביל העסקים מחזור שנתי. מחזור שבתחילה השנה, נגמרת השנה. כמה יהיה ימים של שנה? באו הרומים, אמרו מאוד קל, יש לנו את השמש, השמש עושה סיבוב של 365 יום, אז אורך הלוח יהיה 365 יום, יתחיל עם השמש, יגמור עם השמש. היות שזה צמוד לשמש, אז הלוח הזה בעצם בנוי על מזג האוויר. אני יודע, שלושה חודשים ראשונים, ינואר, מרץ, תמיד חורף, אין הפתעות, כי זה לפי הסיבוב של השמש. אפריל, יוני, תמיד אביב, אין הפתעות. יולי, ספטמבר, תמיד קיץ, אין שום הפתעות, כי זה צמוד לשמש. מה באה התורה ואמרה? לא, אותנו לא מעניין השמש. אנחנו הולכים לפי הירח. החודש שלנו, הלוח שלנו הוא לגמרי שונה. הלוח שלנו צמוד לירח. אנחנו כל חודש מחדש מסתכלים על הירח. הירח יש לו סיבוב חודשי, לא סיבוב שנתי כמו השמש, סיבוב חודשי של 29 וחצי יום. אז כל 29 וחצי יום בערך, אנחנו מתחילים חודש ומסיימים חודש. הסתיימו 12 חודשי ירח, 354 יום, הסתיימה שנה. מבחינתנו, השמש לא... מה? אתה שואל שאלה טובה, כי היות שהתורה ביקשה שמור את חודש האביב, בסוף הכל מגיע לאביב. היות שזה... בוא נלך לפי סדר. אנחנו צמודים לירח. אותנו לא מעניין אותנו השמש. החודש הזה לכם, מה הפירוש הפשוט החודש הזה? החידוש הזה, החידוש של הלבנה, זה ראש חודשים. לפי זה תעשו ראש חודש. במילא כל 12 חודשי ירח, אלפה שנה. אם כן, כל הסיפור הזה, החישוב עם האביב, מסבך אותנו לגמרי. כי פסח לא אמור להיות צמוד לאביב. פסח אמור להיות לבוא אחרי 12 חודשי ירח. פעם זה יהיה באביב, פעם זה יהיה בחורף. אחרי שיעברו 354 יום. כן, כמו הרמדאן שמטייל כל השנה. כי הם לגמרי כמו הירח. פה באה התורה ונותנת את הציווי המפתיע. שמור את חודש האביב. למרות שהחודש שלנו לכאורה דומה למוסלמים, שלכאורה הוא ירחי, לא, אבל פסח חייב לחול באביב. ולכן כל שלוש שנים אתה עוצר, מוסיף חודש כדי לחזור חזרה ולהתאזן לשמש. כדי שפסח יחול באביב. ואתה בא ושואל, מה העניין? זה לא שייך אלינו בכלל. הלוח שלנו לא שמשי. שום חג בישראל לא צמוד למזג האוויר. מה קרה פתאום ביציאת מצרים? שבוער לקדוש ברוך הוא לדורות, ובשביל זה שווה לשבש את כל לוח השנה, וכל שלוש שנים לעצור ולהוסיף חודש, לדחות את הפסח, לדחות את הפורים, את הכל בחודש, כדי שנזכור תמיד, שמור את חודש האביב, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, בעונה שיפה לצאת בה, בחודש הכי יפה בשנה. מה מונח כאן? מה זה בכלל משנה? רש"י על המקום מיד מתייחס לזה, ואומר, משה רבינו אומר לעם ישראל, קראנו, שימו לב שאתם יוצאים באביב, בזמן אמת הוא אומר להם, שימו לב. למה זה חשוב? אומר רש"י, כן. הוא רצה להגיד להם, שימו לב כמה הקדוש ברוך הוא בחר בשבילכם עונה יפה. היה יכול להוציא אתכם בחורף, היה יכול להוציא אתכם בקיץ, שימו לב שבחר את העונה הכי יפה בשנה. רש"י שמות י' ג' ד', וכי לא היו יהודים באיזה חודש יצאו. הוא הרי מדבר אל הדור שעכשיו יוצא, אז הם לא יודעים מתי הם יוצאים, הסתכלו ימינה, רואים שמש. מה צריך להגיד להם? אלא כך אמר להם, ראו חסד שגמלכם, שהוציא אתכם בחודש שהוא קשר לצאת, לא חמה ולא צינה ולא גשמים. לא חם מדי, לא קר מדי ולא גשם מדי. וכן הוא אומר בתהילים, מוציא אסירים בכושרות בחודש שהוא קשר לצאת. ואני שואל מה שכל אחד אמור לשאול, תגידו לי, זה באמת עניין אותם באיזה חודש הם יצאו? את אושוויץ שחררו בינואר. אז מישהו בגלל זה נשאר באושוויץ? אמר לו, אני חכה עד לקיץ. מוציאים אותם מ-200 שנה של סבל, הם בכלל שמים לב לשמש? הם יוצאים 20% מהעם, 80% נשארו שם. מוקים ושבורים מ-100 שנים של עבדות, מ-86 שנים של עבודת פרך. שימו לב, לא סתם הוציאו אתכם ממצרים, גם בחר עונה יפה. באמת מאוד מאוד חשוב לי. תארו לכם שתופסים איזה אסיר שנמצא במאסר עולם, ומחליטים, הנסיך להתשחרר אותך. תגידו לי שהוא ישים לב, הוא בכלל יצא מהשמש, לא שמש. תנו לי לחזור הביתה, לא הייתי בבית 20 שנה. תנו לי לראות את האישה והילדים. שימו לב, הוציאו אתכם בשמש, מה זה נתן להם? זה לא שאלה עלינו, זה שאלה עליהם. הקדוש ברוך הוא הולך, בוחר יום יפה, כשזה נראה חסר משמעות, ביחס לגאולה הגדולה, ביחס לנס העצום שקרה כאן. נקרא את שתי שאלותיו של האלשיך בדברים, בתורת משה, שואל רבי משה אלשיך. א', מה הוא שמור את חודש האביב? באיזה מובן הם צריכים לזכור את חודש האביב? הוא לא מתייחס לנושא של העיבור השנה, אלא שואל בפשטות. שמור, באים ליהודים שמור, מה מתכוונים? אם לעשות מצוות הפסח, אינו שומר את החודש, כי אם את החג. מה מיוחד באביב שלא קשור לפסח? ב', מי לא ידע כי באביב יצאנו ממצרים? ולמה יודיע ויאמר כי בחודש האביב הוציאך? הוא אומר, התירוץ של רשי לא משכנע אותי, מה זה נותן להם? תדעו לכם, בחר לכם יום יפה. יום יפה, יום רע, תן לנו להגיע לארץ ישראל, זה מה שאנחנו רוצים להגיע. מה אכפת לאנשים בכלל? מה מונח כאן בתוך הרעיון הזה של האביב? אז אני רוצה באמת לומר שני רעיונות מקסימים על העניין הזה. כמה עומק וכמה אהבה יש בתוך הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בוחר את האביב. דבר ראשון, זה סיפור שקראתי אותו לפני הרבה שנים, נדמה לי שעל הבמה הזאת אף פעם לא סיפרתי אותו. וכל סיפור שאת המזל שלו, זה באמת אפור לשיעור הזה. היה יהודי, יש על יד פריז, יש פרוור שנקרא קרטיל, אחד הפרוורים סביב פריז. יהודי מקרטיל נסע לטיול בארצות הברית, השליח שם באותו פרוור, קוראים לו הרב חיים אלול, שליח רב פעלים, אמר לו, תראה, אתה כבר נמצא בארצות הברית, תיכנס לרבי מלובביץ', תהיה בהתוועדות שלו, אולי תקבל קצת לחיים, תיכנס, תראה את האווירה. הוא לא יחסית חבד, לא הכיר את הכללים, אבל תיכנס, בסדר. הוא סיים את הטיול שלו שם, מגיע בשבת לניו יורק, הייתה התוועדות. באמצע ההתוועדות הרבי חילק בקבוקי משקה. היה מנהג שאנשים שמארגנים איזה אירוע באמצע השבוע, התוועדות, סיום הרמב״ם, כנס, אז הרבי היה נותן בקבוק משקה, השתתפות בארגון ההתוועדות, והיו מחלקים מהמשקה לאלה שהשתתפו בהתוועדות. הוא עומד בקהל, הוא לא מכיר את הכללים, הוא רואה שהרבי מחלק בקבוקי משקה, אז יאללה, כמו יהודי, נלך לבקש. אז הוא נעמד ומגיש את היד. הרבי נותן לו בקבוק משקה, ואומר לו מילים שהבהילו אותו מאוד. הרבי אומר לו, זה בשביל החתונה. הוא נחרד, הוא בן אדם נשוי, הרבה שנים, באושר. אז יש שתי אפשרויות. או שחס ושלום, הרבי לא יודע. זה כבר לא טוב. כשהרבי פספס אותו חשב שהוא לא נשוי, והתברר שהוא כן נשוי. או שחס ושלום, הרבי מסמן לו שיקרה משהו רע מאוד לחתונה שלו. כל אחת מהאפשרויות יותר גרועה מהשנייה. הוא חוזר לצרפת, עד שהגיע לצרפת, הגיע למסקנה שהאפשרות הראשונה היא יותר סבירה. כנראה שהרבי פספס אותו, מאיפה הוא מכיר אותו? לא ידע. והוא חוזר, הוא עושה שמח, הרבי שלכם, רוח הקודש, לא רוח הקודש ולא שום דבר. הימר עליי שאני לא נשוי. התברר שאני כן נשוי, סתם נתן לי את הבקבוק משקה הזה לחתונה. השליח אמר לו, אל תדבר ככה, יהודי צריך להתמיד באמונת צדיקים, הכל עוד יתברר, תניח את הבקבוק, בעזרת השם. יש את הקדוש ברוך הוא זמן, יסדר את העניינים. הוא מניח את הבקבוק, שכח מכל העניין. אולי הגיע ערב פסח, אולי תאריך אחר, פתאום אשתו רואה את הבקבוק וודקה הזה על המדף, שואלת אותו מה זה הבקבוק. אל תשאלי, הרבי אמר לי, זה בשביל החתונה, הנחתי, רציתי לשכוח מזה. היא אומרת לו, אז בוא נעשה התוועדות, תראה, חתונה אין, ברוך השם, אנחנו חיים באושר. בוא נעשה איזה התוועדות, נחלק את המשקה. לפחות זה בסך הכל הגיע מהידיים של הרבי. בסדר, החליטו, קבעו תאריך, הזמינו את כל החברים אצלם להתוועדות אצלם בבית, יש מסיבה אצלם בבית. התקרב המועד הזה של המסיבה, האישה משהו הרגישה לא טוב, לא היה לה כוח לבשל, לא היה לה כוח לארגן את כל הבית. אמרו לו, אתה יודע מה, אין לי כוח להתאמץ? יש ליד בית הכנסת, פה מול הבית, יש בית כנסת, בית כנסת שלנו, יש אולם קטן ליד בית הכנסת, כמו שמקובל. בוא נעשה את האירוע שם באולם, ונזמין אירוע מקייטרינג, מאיזה מסעדה כשרה. בסדר, הסכים. הודיע לכל החברים, שינוי קטן, האירוע לא אצלנו בבית, האירוע באולם על יד בית הכנסת. התאספו, הביא את הבקבוק משקה, כולם שמחים וצוהלים, סיבה למסיבה. באמצע האירוע, נכנס פתאום הרב של בית הכנסת. חבר'ה, אתם פנויים, אני צריך שניים, שלושה יהודים. מה קרה? יש לי פה חופה בחוץ. שני אנשים, החתן גר צדק, אין משפחה, אין אף אחד, אנשים לבד, אין מניין אפילו. אולי אתם מוכנים לבוא שניים, שלושה אנשים להשלים מניין. אף אחד לא קישר, יצאו החוצה, שמחו אותם, מסתיים את החופה, רואים את החתן והכלה, מתכוונים להיכנס לאוטו לנסוע. שואלים אותם, רגע, איפה הסעודה? איפה ההתוועדות? שבע ברכות, איפה כל העניין? לא חשבנו לעשות סעודה, אין לנו עם מי לשמוח, אנחנו לבד. אין אף אחד לא בא מהמשפחה, אתם רואים מי הגיע, הרב וכמה חברים. אמרו בואו, אנחנו כבר הכנו פה התוועדות עם מסיבה, תבואו אלינו. הביאו אותם, הושיבו אותם בראש השולחן, ואז הוא אומר, תראה, הרבי אמר, זה לקראת החתונה, אולי לזה הוא התכוון, בדיוק יצא טוב. מתחיל לחלק מהשקה, שואלים מה זה. הוא אומר, אל תשאלו, הייתי לפני חצי שנה בניו יורק, הרבי אמר, זה לקראת החתונה, אולי הוא התכוון לזה. כמה הקלה. אומרת, רבותיי, אתם לא מתחילים להבין מה הולך פה. היא אומרת כך, היא אצלה זה היה ניסויים שניים. ניסויים ראשונים מכוערים, וכל רעש גדול, כל העיר דיברה. המשפחה של הבעל הייתה משפחה מקושרת, ביזתה אותה, השפילה אותה, הוציאה אותה בלי כלום. סיימה את היצאה מהגירושין, קיבלה את הגט, שבורה מרוסקת, לא רצתה לראות יותר גברים, לא רצתה לראות יותר אנשים. אמרה, אני לא מתחתנת יותר. ואז הגיעה הצעה של אותו גר צדק ומצא חן בעיניה. אבל היא הייתה כל כך טראומטית, כל כך אכולה, כל כך מרגישה נבגדת מכל העולם. מצד שני, ההצעה הייתה טובה והיא פחדה לפספס אותה. אז היא החליטה שהיא הולכת, מתחתנת איתו, אבל בתוך תוכה הייתה מלאה חששות. היא אומרת, כתבתי מכתב לרבי, שאני מבקשת מהקדוש ברוך הוא איזשהו סימן שאני בדרך הנכונה. איזשהו סימן שאני עושה את המעשה הנכון. והנה חודשים קודם, הרבי שולח בקבוק משקה, זה לקראת החתונה. יש בעולם שני סוגי ניסים. יש ניסים שבאים ואומרים, תראה, הקדוש ברוך הוא דואג לנו. הוציא אותנו ממצרים, לקח עלינו אחריות, צריך לתת לנו אוכל. לא ירעיב אותנו למוות במדבר, נכון? כמו שאמר משה בפרשת כתיסה, למה יאמרו הגויים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? הוציא אותנו למדבר, צריך לדאוג לנו לאוכל. זה נס קטן. יש נס יותר גדול. כשהקדוש ברוך הוא עושה אותו רק בשביל להראות שהוא אוהב אותנו. לא רק שהוא דואג לנו כמו שאבא חייב לדאוג לילדים, הולך לעבודה, צריך להביא להם אוכל, הבאת אותם לעולם, הם לא יכולים לרעוב למוות. יש אבל אבא יותר טוב. הוא לא דואג לילדים, הוא אוהב את הילדים. זה לא רק אבא שדואג לילד לחדר שינה ב50,000 שקל. זה אבא שחוזר בסוף יום הבית השעה יותר מוקדם, כדי לשבת עם הילד ולספר לו סיפור לפני השינה. מה ההבדל בין שני אבות? יש אבא שקונה לו את המשחקים הכי יקרים, אבל לא רואה את הילד. זה אבא שדואג לו, הוא רוצה שלילד יהיה טוב. יש אבא שאוהב את הילד. זה אבא שבא יותר מוקדם כדי לתת לילד תשומת לב. שמעתי פעם דוגמה מופלאה לזה. יש שני סוגי אמאות. יש אמא, הילד לכלך את החיתול, לכלך את הבגדים, צריך ללכת להחליף לו. יש אמא שהולכת ומחליפה. יש אמא שבדרך להחליף לילד, היא מחבקת אותו ונותנת לו נשיקה. מה ההבדל? האמא הראשונה דואגת לילד, הילד מלוכלך, צריך להחליף לו. האמא השנייה אוהבת את הילד. היא לא רק מחליפה לו, היא גם מראה לו, אתה מרכז העולם שלי. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לי אותך, שאתה כל החיים שלי. בא הקדוש ברוך הוא ומוציא אותה ממצרים, הוא לא רק מוציא אותה ממצרים, זה הוא חייב לעשות, אנחנו עם שלו, הוא עושה את אותנו את התורה. הוא עושה דבר הרבה יותר גדול, הוא אומר תראו איזה יום בחרתי בשבילכם. לא רק שהוצאתי שאת זה אני חייב, בחרתי יום שיהיה לכם כיף. אתם יודעים, היום הוצאתי את הילדים מהבית, פתאום חשבתי על זה. כל בוקר אתה מוציא את הילדים מהבית, אתה מכין להם סנדוויץ'. אבל יש יום שאבא קצת יותר אבא, וגם הוציא איזה ופל מהמגירה ומכניס הילד בכיס. כך בן שלי שיהיה לך טוב היום. שתהנה מהמורה, שיהיה לך כיף בבית ספר. זה נס יותר גדול. לא רק נס של אבא שדואג לילד שמקיים אותו, אלא נס של אבא שאוהב את הילד, שאומר, אתה כל החיים שלי. אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שתהיה שמח. בא הקדוש ברוך הוא, פסח זה חג האמונה. פסח בא לטעת בנו את ההרגשה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהקדוש ברוך הוא קשור אלינו, שנדע שאנחנו לא עם ככל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו לא עם ככל העמים. בא פסח ואומר לך, אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה יכול לפנות, כי הוא הוציא אותך ממצרים בצורה כזאת, לא רק שחשוב לו לתת לך מה שאתה צריך, אלא גם שיהיה לך טוב, שזה יבוא בעטיפה טובה, שיהיה לך נוח, שתרגיש נעים, לא רק שתלך להתחתן, שאפילו תלך עם הרגשה טובה, תלך עם חיוך. זה המתנה הגדולה שפסח נותן לנו, את האמונה ברמה כזאת שיהודי ידע שהוא נחשב לפני הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לבקש, לא רק לבקש על הצלת חיים, על דברים של חיים ומוות, הוא יכול אפילו לבקש על איכות חיים, אפילו על נוחות, אפילו על דברים שנראים פעוטים, אפילו על זה יהודי יכול לבקש. כי ככה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ואת זה הוא רוצה שנזכור כל שנה. שמור את חודש האביב, תזכרו, אני לא רק דואג לכם, אני גם אוהב אתכם. אני חשוב לי שיהיה לכם נוח, חשוב לי שיהיה לכם טוב. אתם יכולים לבקש ממני כמו ילד שמבקש מאבא. כל דבר אפשרי. לפי היסוד הזה, רוצה להגיד מאיפה למדתי את כל זה. לא מצאתי זה מפורש לגבי האביב, מצאתי זה לגבי סוכות. לפי היסוד הזה נבין דבר גדול. איפה המקור של הרעיון הזה? הרעיון הזה נמצא בחג הסוכות. למה אנחנו חוגגים את חג הסוכות? מה הסיבה? חג הסוכות לזכר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בצאתי אותם מארץ מצרים. להזכיר את מה? להזכיר את ענני הכבוד, שמה היה המטרה של ענני הכבוד? עם ישראל הלך במדבר, במדבר חם, מדבר סיני. אז הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם ללבוש כובעי שמש, ולא אמר להם תעשו איזה חושות, תעשו איזה שכחות כמו הבדואים. לא. פרס סביבם ענני כבוד, הקיף אותם בעננים, והעננים הצלו עליהם מהשמש, יהיה להם נעים ללכת. אז בשביל זה חוגגים 7 ימים, יושבים בסוכות, שבוע שלם, לא אוכלים בבית, להיזכר שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו במדבר בכיף, ברוגע, בענה, בכבוד, שיהיה לנו עם שכחה לצל, כמו שלוקחים מלך, שמלווים אותו מלמעלה עם מטריה שלא יהיה לו חם. שואלים כל המפרשים, הבח, גדולי המפרשים שואלים על זה, תגיד לי, למה צריכים לעשות חג 7 ימים, על זה שהקדוש ברוך הוא שם עלינו צל? על ניסים הרבה יותר גדולים לא עשו חג. אנחנו יצאנו למדבר, לא היה מה לאכול, לא היה מה לשתות. מיליוני אנשים יצאו למדבר הגדול, נגמר להם העוגות אחרי חודש. העוגות מצות שהוציאו ממצרים, נגמר בתתווה בייר. לא היה מה לאכול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אין מה לאכול, אין בעיה. אתם לא צריכים ללכת לעבודה, לא צריכים לקרוא את עצמכם. השמיים ייפתחו ונפל מלמעלה מן. אין מים? מה הבעיה? יש פה איזה סלע אבן, יוצאים מים. על הסלע אח ויצאו מים. ניסים הרבה יותר גדולים, לא קבעו עליהם, לא קבעו עליהם חג. נס קטן כזה, שנראה שולי, נראה זוטר, שהקדוש ברוך הוא הוליך אותם עם שכחה, שיהיה להם נעים, שלא יהיה חם, על זה קבעו חג 7 ימים. מה ההיגיון? מה ההיגיון? הוא שואל הבח. להפך, בואו נחשוב, הבדואים מסתדרים כבר אלפי שנים במדבר בלי שכחות. מתאמצים קצת, חיים, לא מתים מזה. משמש לא מתים, מתארגנים נכון ומסתדרים. בלי אוכל, מתים, בלי מים, מתים. אז למה קבעו חג בשביל נס שולי, כמו לעשות שכחה מחמה לצל, ולא קבעו חג לזכר הניסים מצילי החיים של מן ומים? ועונים המפרשים בדיוק את הנקודה הזאת. נס אקסטרה זה נס של אהבה. נס אקסטרה זה נס של אהבה. שהוא נתן לנו מים ומים ומן, מה רצית, שנמות? הוא הוציא אותנו מהמדבר, הוא הוציא אותנו ממצרים, חייב לדאוג לנו. למה יאמרו בהגויים? בראה הוציאם להרוג אותם בערים לחלותם על פני האדמה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יוציא אותנו לשם ונמות? ברור שהוא צריך לדאוג לנו. אבל הוא לא רק דאג לנו, הוא פינק אותנו. הוא לא רק דאג לנו, הוא אמר, אני אוהב אתכם כמו שאבא שאוהב בן יחיד, אבל שם טוב אמר שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי כמו הורים זקנים שאוהבים בן יחיד שנולד להם לעת זקנה. כמו הורים שאוהבים בן יחיד שנולד לעת זקנה. שברור שזה כל החיים שלהם. זה המסר של פסח, זה המסר של סוכות. שיהודי ידע שהוא יכול לבקש, זה חג האמונה וזה חג החינוך. למה צריכים לחנך את הילדים? שנדע שאנחנו לא עם ככל העמים, שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ויקר לו אפילו האיכות חיים של יהודי, אפילו השמחה של יהודי, גם היא יקרה לו. נקרא את זה במובן מספר 2, שולחן ערוך סימן תפריש חפי, כי בסוכות הושבתי, הם ענני כבוד שהקיפם בהם, אדמור הזקן מוסיף לצל, עד עכשיו זה המחבר, זה הבית יוסף, השולחן ערוך, מוסיף אדמור הזקן לצל, לבל יקה בהם שערה ושמש. שואל הבח, תגיד לי, ממתי עושים חג, שבוע ימים, לזכר נס אחד בודד? הרי כמה מעלות טובות למקום עלינו, שהכילנו את המן ונתן הבאר ושאר חסדים, ולמה ציווה יותר במצוות סוכה לזכור החסד שלו שווה בסוכות? מה פתאום דווקא הנס הזה של הפינוק מהחמה לצל מצריך חג? עונה רבי משה בית מיטרני, המבית, בספר בית אלוקים, מרבני צפת בתקופה של הבית יוסף, בשער היסודות פרק למדזיין, הבאר והמן היו דבר הכרחי, שאי אפשר בלי מציאותם כלל, ולכן לא נקבע רמז להם. מה נעשה הודעה לקדוש ברוך הוא, שנתת לנו מן ומים? חוכמה גדולה? ילד צריך להגיד לאבא תודה, שהוא נתן לו, שהוא בכה בלילה, הביא לו כוס מים, הרס לי שילד יתייבש. זה חלק מהחובה של אבא, הבאת הילד לעולם, צריך לתת לו פרנסה. אבל ענני כבוד שלא היו הכרחי, זה היה נס בונוס, נס אקסטרה. אלא כדי שלא יהיו בחורף ביום וקרח בלילה, הוקבעו ימי החג, רמז לעניינה. על פי היסוד הזה, שהנס הכי גדול והנס הכי יפה, זה נס של אקסטרה, זה נס שמבטא אהבה, ולא רק קיום ולא רק דאגה. יש, אני רוצה לתרץ 2 שאלות שקשורות לסוכות, שתיהן מקסימות. א', השאלה הראשונה, שאלה מפורסמת, שכל אחד שחושב עליה אומר, איך לא חשבתי עליה? שאלה שאתה קורא אותה, אתה בהלם. אתה אומר, או שאני מוצא תשובה, או שאני לא הולך לישון עכשיו. בסוכה יש לנו דין. המצטער פטור מן הסוכה. מצווה יחידה בכל התורה שפתאום סופרים אותנו. פתאום מתחשבים בנו, בהרגשה הסובייקטיבית שלך. כיף לך? לא כיף לך. לא כיף לך? אל תסבול. יש לך גשם? תעלה הביתה. תגידו לי, ממתי מתחשבים בנו? למה, כשיהודי היה באושוויץ, מישהו יקל עליו? כשיהודי היה במחנה עבודה בסיביר, מישהו יקל עליו, בגירוש ספרד יקלו עליהם. צריך להניח תפילין כל בוקר, צריך לאכול מצה בפסח, צריך להתפלל. את אף אחד לא שואל, נוח לך, לא נוח לך, על חשבון מה זה בא? יש לך הלכה וצריך לציית. קשה לך, תתמודד. את מי מעניין אם קשה לך? פתאום מצווה אחת בתורה, שואלים אותנו. תגיד לי יהודי, נוח לך? אם לא נוח לך, אתה לא חייב. אל תסבול בסוכה, תעלה הביתה, צלחת מרק, תאכל עם האישה והילדים, בכיף. אתה לא עובר שום עבירה. אם כל כך מתחשבים בנו, למה לא נאמר המצטער פטור מן התפילין והמצטער פטור מן השבת? יש הרבה יהודים שהרבה מצוות גורמות להם צער. מפסידים כסף בשבת, מפסידים כסף ביום כיפור, מפסידים כסף ביום טוב שני של גלויות. לפי היסוד של מצטער, אפשר לחסוך חצי מהתורה והמצוות. אז מה פתאום בסוכה נהיו כל כך נחמדים אלינו? ראיתי פעם תירוץ כביר, היה מרבני ירושלים, היה הרב יוסף צבי סלנט, זה לא הרב שמואל סלנט, הרב של ירושלים, כנראה בן משפחתו. אז הוא כתב פעם דבר מבריק, כל כך נכון בפשט, כשאתה קורא את הבח ואת הבית אלוקים, כל כך מתיישב. כל הרעיון של סוכה זה להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל הרעיון של סוכה זה להזכיר שהקדוש ברוך הוא עשה נס אקסטרה, בשביל מה? בשביל שיהיה לנו נוח. אז מה שייך שיהודי יסבול בסוכה? זה לא חיבוק, זה חיבוק דוב. כל הסוכה נועדה בשביל מה? שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקייני. שמאלו זה ראש השנה ביום הכיפורים, אבל ימינו חג הסוכות ושמחת תורה תחבקייני. קדוש ברוך הוא מחבק אותנו בסוכה. אם יהודי אומר, ריבונו של עולם, לא טוב לי בחיבוק שלך, יש לי גשם, לא נעים. אז מה קדוש ברוך הוא? אונס אותנו בחיבוק. מה הוא אומר? באתי לחבק אותך. לא נוח לך, תעלה הביתה. אני באתי לעשות לך טוב, אם יותר טוב לך בבית, תעלה הביתה. כל הסוכה זה לא מצווה, זה מצווה בוודאי, אבל התכלית שלה זה לא עול. התכלית שלה זה לחבק אותנו. זה להזכיר שהקדוש ברוך הוא לא רק דואג לנו, אלא אוהב אותנו. אכפתי אלינו, רגיש אלינו, קשוב אלינו, רוצה את מה שאנחנו רוצים. ומילא באה ההלכה ואומרת, אז אל תסבול. אז הסוכה הזאת לא נועדה להכריח אותך, היא נועדה לעשות לך כיף. וזה הרעיון של בחודש האביב שנדע תמיד, כל שנה מחדש, צריכים לשבש את כל לוח השנה, כדי שכשנגיע לליל הסדר, נשב עם הילדים בחג החינוך, ונזכיר להם את חג האמונה. נזכיר להם שיהודי יקר לפני הקדוש ברוך הוא, יהודי יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא מבקש מתקבל. זה הלילה, זה הזמן לבקש, לפנות הקדוש ברוך הוא כמו ילדים. נקרא באר יוסף פרשת אמור, ספר של הרב סלנט, ולזיכרון החסד הגדול הזה, אשר אף ביותנו נעים במדבר, סיפק לנו הקדוש ברוך הוא את כל צורכנו באין מחסור דבר. לכן ציווה אותנו שבחודש השביעי תשבו כאין תדור. היינו, הישיבה הראית הזאת תהיה בשמחה ובטוב לבב, כמו שבדירת הקבע של האדם מודר ביישוב הדעת ובשביעות רצון. ולכן המצטער פטור מן הסוכה. אני אומר בקצרה עוד רעיון אחד שמתרצים לפי ההבנה הזאת, שכל הרעיון של סוכה, הוא במילא גם של פסח, אותו דבר. בשניהם הרי הגמרא משווה 15-15, גם בפסח, גם בסוכות, יש כמה היקשים בגמרא. הגמרא משווה בשני החגים האלו, שניהם לזכר יציאת מצרים. אז עוד שאלה אחת יפה. אמרנו שהסוכה היא לזכר ענני הכבוד. נכון? להזכיר את ענני הכבוד שהקיפו אותנו. כמה עננים היו? שבעה, שבעה כיוונים. ארבע למעלה ולמטה ועוד אחד מקדימה. לפי זה, הסוכה, כמה דפנות הייתה צריכה להיות? שבע, בפועל כמה הסוכה כשרה? בשתיים ומשהו. שלוש, שתיים ומשהו, הסוכה כבר כשרה. למה? אם הסוכה נועדה להזכיר את ענני הכבוד, איך שתיים ומשהו יכולים להזכיר את ענני הכבוד? והרבי ענה פעם בלקוטי שיחות את אותו רעיון שאנחנו אומרים פה. הסוכה לא נועדה להזכיר את כל השבע. הסוכה נועדה להזכיר רק את העננים ששימשו נגד, שעשו צל. בשביל לעשות צל לא צריכים שבע. בשביל לעשות צל מספיק שתיים ומשהו, כבר יש, אם שמים מטריה מלמעלה, כבר יש צל. זה שהיה שבע ענני כבוד זה מעוד סיבות. להציל את החיים שלנו, שהאויבים לא יראו עלינו חיצים, להראות את הדרך וכל מיני ניסים שקשורים בהצלת חיים. זה לא הסוכה. הסוכה לא נועדה לבטל נס של הצלת חיים, אלא נס אקסטרה, נס בונוס, נס שכל כולו לאהבה, כל כולו לפינוק. וזה הרעיון הראשון, אני מסכם. מה הרעיון? אמר לנו הבית אלוקים, למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בחודש האביב, אותו דבר כמו ענני הכבוד. לזכור עד כמה הוא פינק אותנו, עד כמה הוא דאג לנו. ובמילא יהודי צריך לדעת שכשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לבוא עם אמונה. אכפת לו ממך, לך אכפת ממנו. הקשר בינינו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. זאת נקודה אחת. פה אני רוצה ללכת לנקודה אחרת. נקודה שהרבי כתב אותה במכתב. אין בעולם נקודות יותר מרגשות ויותר מעוררות מהמכתב הזה. לא יודע אחד היום לא יצא לנו לומר אותו, אבל הרעיון הזה הוא מקסים ועצום. נתחיל עם סיפור. סיפור הזה שמעתי הילדים של בעלת המעשה. לפני, בזמן המלחמה, הייתה ברוסיה משפחה בשם מרגולין. כמו עוד הרבה משפחות. משפחה שגרה בבברויסק, עיירה ברוסיה הלבנה, והמלחמה פרצה הייתה, היו אבא ואימא, זו שבנחמה מרגולין, ושלושה ילדים, שתי בנות ובן קטן. גם הילדות היו קטנות, בני 5-7, וממש תינוק. המלחמה פרצה, אבא גויס, צבא אדום, נעלם מהבית, הוא חזר הרבה מאוד שנים. האימא נשארה עם שלושה ילדים קטנים, ושומעת את ההפצצות מתקרבות והבלגן, החליטה שהיא לוקחת את הרכבת, ומתרחקת ללכת לצד השני, לתשכנת, הייתה באוזבקיסטן, הייתה איזושהי התכנסות של חסידים, היא תיסעה עם הבנות לשם, רחוק מאזור הקרבות, רחוק מהרש, שם יהיה יותר בטוח. עלתה על רכבת, מרחק של מאות או אלפי קילומטרים, לא הסתכלתי על המפה, הרבה מאוד מרחק לנסוע, וזה מלחמה, אין מה לאכול. בכל מקום פגזים, בכל מקום עולים חיילים, וזה פחד אלוקים. וקצת אוכל שהיה לה שהיא השיגה, גם כסף לא היה, קצת אוכל שהיא השיגה, היא נתנה לילדות ולתינוק, והיא לא אכלה שום דבר, ויום ויום ועוד יום ועוד יום נחלשה, עד שנפחה את נשמתה ומתה. נשארו שתי הבנות והתינוק הזה. ילדות בנות 10, עם תינוק קטן. קצת אוכל שהיה להם נתנו לו, אבל כמובן שאחרי כמה שבועות הם לא יכלו להחיות אותו, וגם התינוק הזה נפטר, והם שתי הילדות הקטנות, היו צריכות פשוט לקבור אותו באדמה. נשארו שתי ילדות יתומות קטנות על הרכבת, בדרך לתשכנת. מדינה קומוניסטית, מאורגנת, לקחו אותם את שתי הבנות, העבירו אותם לבית יתומים ממשלתי, 600 קילומטר מתשכנת, סוף העולם. הם היו שם עד סוף המלחמה, שנתיים, שלוש, הסתיימה המלחמה, הילדה הגדולה, לגדולה קראו מינה, לצעירה קראו טובה. הצעירה טובה הייתה שכנה שלנו בבית של ההורים שלי, ברחוב של ההורים שלי. שמעתי את זה מהילדים של טובה. הייתה מבוגרת יותר, מינה הייתה בת 12. שתי ילדות קטנות, פצפונות. מסתיים את המלחמה, מתחילים לפזר את היתומים, מתחילים לחפש את ההורים. מי חזר מהמלחמה, מי חזר מהמחנות, מי חזר כל אחד מאיפה שחוזר. לילדות האלה אין קרובים. מתחילים לשאול אותם, יש לכם איזה קרובים? אם אין קרובים, אז אתם תישארו פה, תקבלו חינוך קומוניסטי, וזהו, ואנחנו נאבד את הילדות האלה. יש לכם קרוב, הם לא זוכרות. יש לכם כתובת דואר של מישהו שאפשר לשלוח מכתב, אולי אבוא ייקח אתכם? פתאום מינה, ילדה בת 12 נזכרת. שנים קודם, אולי 5 שנים קודם, עוד לפני המלחמה, יום אחד הלכה עם אמא שלה לדואר. בערב פסח היה לאמא שלה מנהג לשלוח לאח שלה בפטרבורג, לשלוח שמלץ, שומן... השמלץ זה השומן של העוף, שבפסח לא משתמשים בשמן, מי שלא משתמש בשמן, החסידים שיותר מהדרים, אז עם השומן אפשר להתאגן, אפשר לעשות קצת להשתמש בפסח, בתנור, קצת להשתמש בפסח. אז האמא כל שנה בערב פסח, הם היו בבברויסק, זה אזור כפרי, השומן היה יותר משובח מאשר בעיר, אז כל שנה בערב פסח הייתה אורזת שומן, עוטפת אותו בחיתולי בד, מכניסה בתוך ארגז עץ, שולחת בדואר לפטרבורג. באותה שנה היא לקחה איתה את הבת שלה, ילדה קטנה, בת 7, הולכים ביחד לדואר, סוחבים את הארגז הכבד הזה, מגיעים, נופלים על איזה פקיד, איזה נודניק אחד, לא יודע מה אנטישמי, לא יודע מה היה, לא רוצה לשלוח את זה. למה? את רואה, זה שומן, זה מטפטף, זה עוד לא מטפטף, זה עלול לטפטף, הוא לא רוצה לשלוח את זה. האמא אומרת, זה בשביל אחותי, אני חייבת להעביר לה, אתה רואה איך טרחתי, סחבתי את כל הרגז, זה כבד, לא, לא שולח. בסוף אומר לה, את יודעת מה, אם תביא עוד חיתולים ועוד ארגז, תעדפי את זה מחדש, אני אקח. לא הייתה לה ברירה. השאירה את הילדה עם הארגז, והלכה הביתה לחפש עוד חיתולים ועוד ארגז. הילדה יושבת שעתיים בדואר מחכה לה. אין לה מה לעשות. מה היא תעשה, ילדה קטנה? ילדה יהודיה, רגילה לקרוא אותיות, נכון? אנחנו עם אינטליגנט. פשוט קראה את הכתובת של הדוד. קראה אותו שעתיים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נכנס לה לתוך הראש. עכשיו כשבאים אליה אחרי 5 שנים, שנות דור, אחרי כל המלחמה, היא כבר יתומה בלי אמא. אומרים לה, את זוכרת כתובת של קרוב משפחה? היא נזכרת באותו טקר, באותו תקלה, ששעתיים מייבשים אותה בדואר, כתבו מכתב לאותו דוד, סיפור שלם, בדיוק הוא כבר עבר דירה עד שהוא מצא את המכתב, לקחו אותם, ברוך השם, שניהם הקימו מהמשפחות הכי יפות של כפר חב"ד. הקימו את היסודות של כפר חב"ד, בזכות אותה תקלה שחזרה על עצמה. אומר הרבי רעיון כביר, למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותם באביב? כשהם יצאו ממצרים, הייתה להם בלב זעקה. מצד אחד הם הודו לקדוש ברוך הוא, יפה מאוד, נזכרת בנו, באת, לקחת אותנו. באת, הוצאת אותנו ממצרים, יפה מאוד. אבל לכל יהודי בלב הייתה הזעקה, אבל איפה היית עד עכשיו? 200 שנה אנחנו סובלים פה, 100 שנים, 86 שנים, הגברים שבורים ורצוצים, לוקחים אותם מהבית כל יום, לא היית פה, לא התעניינת, לא שאלת, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, יהודים זעקו, היו בטוחים שהם לבד, שהם יתומים, שהקדוש ברוך הוא שכח אותם כבר. פתאום אחרי 200 שנה אתה מופיע ומוציא אותנו, והצלתי ולקחתי וגאלתי ביד חזקה ובזרוע נטויה. נהדר. אבל איפה היה אלוקים בשואה? איפה היית אתמול? כשמשה, כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים, הוא חייב לענות על השאלה, איפה הוא היה אתמול? וזה המסר של האביב. האביב בא אחרי החורף. אבל האביב לא יכול להתרחש אם קודם לא יהיה חורף. האביב קורה רק בגלל שלפני זה היה חורף. האביב הוא לא, יש קודם חורף, אחר כך אוויר. יכל להיות, לא יכל להיות, לא. האביב מתרחש רק בגלל ההתכווצות וההתכנסות של החורף. בחורף אנחנו חיים, אבל בדרך אחרת, ולכן יכול להיות האביב. מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. מה קורה בחורף? כל אחד שלמד קצת, לא צריך להיות ידען גדול, מכיר את העניין. בחורף העולם נראה מת. יש בעולם מקומות, מי שהיה בקנדה, יש דיכאון חורף. פה לא כל כך קר, אבל בארצות הקרות, העצים, הטבע כולו נהיה ארום. הטבע נהיה מת. מי שיבוא בחורף ולא מכיר, יחשוב שהעצים כולם מתו. יש שלכת, כל האלים נושרים על האדמה, מתחלפים צבעים, כן? יש את העונות היפות של השלכת, מי שנוסע בניו אינגלנד, מי שנוסע בצפון אמריקה, של מה שקורה, מה הסיבה לזה? הסיבה היא מאוד פשוטה. אין שמש ואין מים. המים קופאים בתוך האדמה. העץ צריך הרבה אנרגיה בשביל לתחזק את העלים, בשביל לתת כוח לעלים, הוא צריך המון אנרגיה. אין לו את האנרגיות האלה, הוא ישקיע בעלים, הוא יאבד את עצמו. מה שעושה העץ, הוא עושה דבר מאוד פשוט, הוא חוסם את המעבר בינו לבין העלים, ואז העלים נושרים, מתפנה לו אנרגיה כדי לשמר את עצמו. הוא משליך את העלים כדי לשמור את עצמו, מקריב אותם בשביל לשמר את הקיום שלו. מה שקורה לעץ בחורף, העץ נראה מת, כי העלים נושרים. אבל הוא לא מת, הוא חי, אבל בדרך אחרת. הוא חי בדרך שהוא משמר את עצמו, שהוא מכין את עצמו לימים אחרים, זה תרדמת חורף. הוא כאילו נרדם בשביל להתחדש אחר כך ולהשתמש עם כל העוצמה באביב. מה שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, אני מוציא אתכם באביב כדי שתזכרו שהאביב מגיע רק בגלל ההתכנסות של החורף, רק בגלל ההתכווצות של החורף. זה לא נעים, אף אחד לא רוצה לשמוע את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש בחיים תקופות שהאדם נראה כמו חורף. האדם משיל את הלבושים, משיל את הפוזה שלו, נשאר בלי כלום, בלי כוחות. הוא מסתכל על עצמו ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? שכחת אותי, אתה לא אוהב אותי, השארת אותי לבד, ואני, ואת עירום ועירייה, אתה משאיר אותי בלי כוחות. בא הקדוש ברוך הוא ומזכיר לנו, החורף הוא לא מוות, זה סוג אחר של חיים. זה חיים בדרך לאביב. כי האדם בשביל לצמוח צריך גם תקופות כאלה. צריך תקופות, דווקא כשהוא עובר משהו, אז זה זמן שהוא עושה חשבון נפש, זה זמן של הוא קצת בודק מה אני צריך לתקן, מה לא בסדר בי, זה זמן של קבלה, זמן שהוא פנו יותר לשמוע מה מדברים אליו. הרעיון שאומרת לנו התורה היא בחודש האביב, תזכור תמיד, הגאולה לא מתבשלת בקיץ, לא מתבשלת באביב, היא מתבשלת בחורף. בזמן הזה שאתה חושב שהכל מת, שהכל נגמר, אז הקדוש ברוך הוא מבשל את הגאולה, זה רק מתגלה, זה רק בוקע באביב. אבל האביב קורה רק בגלל שהייתה תקופה של חורף, שבה העץ שמר על עצמו, נכנס לתרדמה, התחדש. אגב, זה לא רק זה, אני גם ראיתי שיש בחורף גם תאים שצומחים. העץ גם מחדש את עצמו בתרדמת החורף הזאת. הנקודה היא אם כן, שהאביב הוא לא למרות החורף, אלא בגלל החורף. הניגודים הגדולים האלה, שבחורף הכל מת, באביב הכל פורח, זה יכול לקרות רק בגלל תנועת המטוטלת. יש תקופות של התכווצות, יש תקופות של פריחה, אבל שניהם יחד הם חלק מהחיים, שניהם יחד מרכיבים את החיים. וזה מימד חדש באמונה. אם דיברנו קודם שפסח חג האמונה, שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, האמונה האמיתית נמצאת דווקא כשליהודי נדמה שהוא נשאר לבד. דווקא כשליהודי נדמה שהוא עירום ועירייה, שהוא נשאר בלי כלום. דווקא את התקופות האלה הוא צריך להחזיק מעמד ולדעת, זה חלק מהצמיחה. יום אחד תבין למה. יום אחד אתה תבין איך החורף הוביל אל האביב. אבל זאת הנקודה. לפי זה אפשר לומר הרבה דברים, כבר נהיה קצת מאוחר. רוצה לומר כמה נקודות יפות. א', האתרוג, מדברים על הטבע. הפרי הכי יפה בטבע מהו? האתרוג, פרי עץ הדר. האתרוג הוא גם לאכילה, גם לריח, גם למראה. האתרוג משובח בכל שלושת המעלות. יש בו גם טעם, גם ריח וגם יופי. זה פרי מושלם. היחיד שמתקרב אליו זה התפוח, שגם כן יש לו גם מראה יפה, גם ריח, גם מראה, גם ריח וגם טעם, אבל האתרוג בוודאי עולה על כולם. פרי עץ הדר, אין ספק, אומר הרמב״ם, בכל הדורות לא הייתה מחלוקת, שפרי עץ הדר זה האתרוג. מה הסוד של האתרוג? איך הוא עולה מעל כל החברים שלו? איך הוא מטפס מעל כולם? איך הוא מצטיין כל כך? מביא את השיא של הטבע. איך הוא עושה את זה? הגמרא אומרת על האתרוג, שהוא דר באילנו משנה לשנה. האתרוג שורד כל השנה, בניגוד לפירות אחרים שנושרים בתקופת הפירות, נושרים בתקופת החורף, האתרוג כל השנה נשאר על העץ. אומר הרבי, כתוב במאמרי חסידות, מה עומק הרעיון כאן? האתרוג לא נבהל משום עונה בשנה. הוא יודע למצות את המקסימום מכל תקופה. יש אנשים שפורחים בקיץ, פורחים באביב. כשנהיה קצת קשה, אתה מאבד אותם. מתחילים לקלל, מתחילים לגדף, נכנסים למיטה, לא יוצאים ממנה. אתה מאבד את האנשים. האתרוג הוא היחיד שהוא מאמין כל השנה. כל השנה אומר לעצמו, אם זה קרה מהקדוש ברוך הוא, יש לתקופה הזאת מטרה. צריך לחפש איך להוציא ממנה את המקסימום. בתקופה המיוחדת שבה אני נמצא, איך להוציא ממנה את המקסימום. אדם שלוקח מכל תקופה בחיים את המקסימום, הוא תמיד למד, הוא תמיד מתקדם. אם ככה הוא הופך להיות פרי עץ אדם. אם ככה הוא הופך להיות הפרי היפה ביותר בשנה. הרעיון השני שהאביב מלמד אותנו, לא רק על העתיד אלא על העבר, שנבין שהחורף הוא חלק מהצמיחה. ומילא גם בחורף צריכים להישאר מפוקסים ולהישאר בעניינים. אני רוצה לסיים בשני נקודות, נקרא את המכתב מהרבי, אבל שני נקודות מיוחדות במינן, נאמר אותן בקצרה. נקודה הראשונה, אני מודה, לא ראיתי את זה באיזשהו ספר מגדולי ישראל הקדמונים, מבני דורנו ראיתי את זה. אם למישהו זה נשמע צורם, אל תזרקו אותי מבית הכנסת, תזרקו את הרעיון מבית הכנסת, לא קרה שום דבר, זה לא משהו קדוש, אבל יש לזה מסר לרעיון הזה. בהיסטוריה של עם ישראל יש תעלומה, תעלומה קשה מאוד, הילדים של משה רבינו. הילדים של אהרון המשיכו אותו, הנכדים של אהרון המשיכו אותו, הכל היה בסדר. הילדים של משה נעלמו מהאופק. לא רק שנעלמו מהאופק, מי שממשיך את משה באופן ישיר, זה מישהו שהוא בכלל לא מהמשפחה, יהושע בן נון משבט יוסף, מייבאים מישהו משבט אחר, לא משבט לוי, לא משבט יהודה. מבינים שהייתה איזו תקלה. לא נעים לדבר על זה, אבל הייתה תקלה. המדרש מוסיף שהראשון שביקש בשביל הילדים שלו זה משה בעצמו. משה לא פספס. אם נסתכל בפרשת פנחס, אחרי בנות צלופחד, מגיע פתאום פסוק. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות, מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה אדם שיניג, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אדם שיניג את עם ישראל. שואל המדרש רבה, מה פתאום שמה משה מבקש הרי עוד חומש ורבע עד הפטירה שלו? מה הוא פתאום מבקש על המנהיג? אומר המדרש כן. כשמשה שמע שבנות צלופחד מקבלות ירושה, צבט לו עצב בלב. למה איתו לא מדברים על ירושה? למה איתו? לאהרון כבר מונה יורש, אלעזר כבר מונה. למה לא מציעים למנות את הילדים? עכשיו שהקדוש ברוך הוא פוסק שיש ירושה אפילו לבנות, לבנות צלופחד, אז אולי גם לילדים שלי יש ירושה. אז שהוא אומר לקדוש ברוך הוא יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, מתכוון לרמוז לילדים שלו. ריבונו של עולם, יש לי שני ילדים, תבחר בהם. והם לא נבחרים. זאת אומרת שהם לא היו ראויים. וכל אחד חושב על זה, מה קרה? איך ייתכן שמי שחינך את כל עם ישראל, חס ושלום, לא ראה נחת מהילדים שלו? אז זה, אתה אומר את הפירוש הפשוט, זה באמת הפירוש הנכון. שמשה כשהוא עזב את אשתו, הוא גם עזב את המשפחה. כולנו היינו הילדים שלו. הילדים הביולוגיים לא היו ילדים, כי הוא השאיר אותם שם. כולנו היינו הילדים שלו. אבל שמעתי פעם רעיון קשה מאוד, מצמרר מאוד, אולי יש בו גרם אחד של אמת. מה היה? משה ניסה לחסוך מהילדים שלו את החורף היהודי. הוא הרי הביא אותם למצרים, כשהוא בא עם, התורה מספרת, הסיפור על המילה במלון, הוא הביא אותם ביחד עם אשתו. מספר רש"י, הם הגיעו למצרים, אהרון אומר לו, מה? אתה מביא אנשים מבחוץ? לא מספיק מי שסובל בפנים? אתה מכניס לרוסיה עוד אנשים? אתה מביא לגרמניה עוד אנשים? לא מספיק מי שיש פה? הלך משה ושלח אותם. כמו אבא טוב, רצה לחסוך מהם את האתגר, רצה להגן עליהם. אבל ילד שלא עובר חורף יהודי, גם לא עובר את האביב היהודי. אבא שמנסה להגן יותר מדי על הילדים, רק שלא יסבלו, רק שלא יתמודדו, רק שלא יאותגרו, זה גם ילדים שלא יודעים להתמודד. זה ילדים שלא מתחברים, לא מבינים את ערך המסר. רק שילד צריך להילחם. הרבה פעמים דיברנו, למה פה בארץ זה המדינה, אחת המדינות עם הכי הרבה עושר בעולם. אחוזי העושר במדינה הם מהכי גבוהים בעולם. כל אחד שקורא את זה משתגע. רק עכשיו אנחנו באמצע מבצע בעזה, ותמיד אנחנו או באמצע מבצע בעזה או לפני מבצע בעזה. פה עושר, ממה עושר? כל תקציב, התקציב הולך על הביטחון, אז על מה, ממה אנשים מאושרים? אנשים מאושרים דווקא בגלל שהחיים פה לא קלים. כשהחיים לא קלים, אדם מקבל איזשהו ערך לחיים. יש לו בשביל מה להילחם, יש בשביל מה להתקיים, הוא מבין שהדברים לא מובנים מאליהם. מה שמשה רבינו ניסה לחסוך מהילדים שלו, זה את החורף היהודי, אבל ילד שלא מתמודד ולא עובר בעצמו, גם לא יכול לחוות את האביב היהודי, לא יכול גם לחוות את הפריחה. אין בו את הכוחות לזנק ולהעריך את מה שהוא קיבל. אז זאת נקודה אחת. מה שהקדוש ברוך הוא אומר עם האביב, שנבין, אביב לא בא למרות החורף, אלא בגלל החורף. והנקודה האחרונה והחזקה ביותר. הזכרנו פעם בקצרה, גם היום אני אזכיר את זה בקצרה, על יוסף הצדיק, המפגש הגדול בין יעקב ויוסף, אחרי 22 שנה, יוסף מתגלה לאחים שלו, ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי. אני יוסף, מה עם אבאלה? איך הוא חי? ואז הוא שולח לאבא מתנות. הוא אומר, תרדו, קחו את העגלות, תביאו את אבא לפה, אני כל כך מתגעגע אליו, ושולח לאבא שתי מתנות. יין ישן ופול של גריסים, ופול גרוס, פול מצרי, פול גרוס, שולח לאבא שלו. כל אחד שקורא את זה מתפלא, תגיד לי, זה המתנות שאתה בוחר ליעקב אבינו? בקבוק יין ישן ופול גרוס, קטנית את גרוסה. א', יין ישן, הוא לא צריך את היין שלך. היין בארץ ישראל פי 10 יותר טוב מהיין המצרי. היין המצרי זה לא יין משובח. הוא לא מצרים זה לא ארץ שמגדלת יינות. אין בה ענבים, זה ארץ חמה. אז במילא מצרים לא משתבחת ביינות שלך. אם ליעקב אבינו יהיה בחירה אם לעשות בליל הסדר קידוש על יין מרמת הגולן, או יין ממקהיר, ייקח את היין מרמת הגולן. אז מה אתה שולח לו בקבוק יין? הוא צריך את היין שלך. עוד יותר גרוע, אתה שולח לו סק עם קטניות, סק עם פול גרוס. תגיד לי, אתה תעמוד בפני הרבי מלובביץ' בדולרים, רבי הבאתי לך מתנה, סק עם קטניות מארץ ישראל. מה זה הדבר הזה? תביא לו ספר, תביא לו תמונות של הנכדים שנולדו במצרים. מה, זה ההנאה שאתה מביא לרב, ליעקב אבינו, מביא לו בקבוק יין, מה הרעיון פה? אז הרבי פעם אמר, רעיון מדהים מה שמונח פה. יעקב, יוסף הצדיק יודע, שכאשר יעקב יקבל את המסר, אני יוסף העוד אבי חי, יבואו השבטים ויגידו לו, אבאלה, יוסף שלפני 22 שנה נעלם, הוא חי והוא משנה למלך מצרים. אבא לא ישמח. אבא לא ישמח. אבא יסתכל על הילדים ויגיד להם, אז שיקרתם לי. אז 22 שנה אתם יודעים שלא טרוף טורף יוסף, ולא חיה רעה חלתו. אתם יודעים שאתם מחזיקים אותי פה בשקר, 22 שנה אני יושב שבעה. ואולי הוא יחקור אותם ויגלו לו את האמת. לכו ונמכרהו, לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו. וכשיעקב ישמע את הסיפור, אתה יודע מה יגיד? היה עדיף כבר שימות. כזה סיפור, שעשרה ילדים מכרו אח אחד, ובמקרה הוא התגלגל למצרים, כל השמחה תתהפך לצער. במילא יוסף רוצה להקדים את זה, ולתת לאבא מסר של נחמה, מסר של תקווה. הוא אומר לו, אבא, אני שולח לך בקבוק יין ישן. כל ההדגשה היא על הישן, לא על היין. הוא אומר לו, אבא, את היין לא קניתי היום. את היין קניתי לפני 22 שנה. כשאז נפלתי למצרים, מבור אחד לבור השני, שיותר גרוע מזה לא יכול להיות, ידעתי שגם החורף הוא חלק מהעניין. ידעתי שבאיזושהי דרך מתרחשת עכשיו צמיחה. לא ידעתי איך, לא ידעתי למה, אבל היה ברור לי שהקדוש ברוך הוא לא זורק ילד יהודי בשכם. הקדוש ברוך הוא לא זורק ילד יהודי אצל פוטיפר. יש פה איזה עניין, יש פה איזה תקווה. הלכתי, קניתי בקבוק יין. שמתי על המדף, אמרתי, יום אחד אני אגיד עם אבא לחיים. לא ידעתי כמה זמן ניקח, לא ידעתי למה, לא ידעתי כלום. אבל ידעתי את המה. המה הוא שבוודאי זה חלק מהצמיחה. ממילא יוסף שולח לו בקבוק יין ישן ואומר לו, אבא, 22 שנה אני מחזיק את היין. בטוח לי שזה חלק מהעניין, ועכשיו הגיע אביב, עכשיו רואים את זה. לכן מוסיף ושולח לו פול גרוס. אומר הרבי, ההדגשה היא על הגרוס. למה לא שלח לו פולים שלמים? אולי רוצה להכין איתם הרבס לשולם זוכר, למה הוא תוכן אותם? מה העניין של הפול גרוס? הוא רומז לו. כמו הפול נותן את האפקט שלו דווקא כשהוא חתוך, גם אותנו היו צריכים לחתוך. הקדוש ברוך הוא רצה להפריד אותנו. למה כמו שהוא אומר, שלמחיה שלחני אלוקים לפניכם, גלגל אותי למצרים, כדי שאני יחיה את כולכם, בשביל זה שלח אותי לפה. אז אני מסיים את הנקודה שאמרנו, חג האמונה במובן העמוק יותר, הוא לא רק שמעכשיו והלאה יהיה טוב, אלא גם קודם כשהיה קשה, גם זה חלק מהצמיחה. גם האביב מגיע רק בזכות החורף, במילא מוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, דווקא באביב, כדי להזכיר לנו, אתם בטח כועסים עליי על מה שהיה, תבינו שהחורף הוא חלק מהעניין, בלי החורף גם לא היה מתרחש את האביב, ולכן הוא מוציא אותנו דווקא באביב ולא בעונה אחרת בשנה. נקרא את המכתב הזה מהרבי ואני מסיים. אגרות קודש הרבי מלובביץ' חלק ד' עמוד ר' סמך ז'. מעניין חג הפסח וגם בקשר עם ימי האביב הממשמשים כעת ברוב הדר, הנה חג הפסח סימנו בכתוב שצריך להיות בחודש האביב. שאלנו, ממתי היהדות מתעסקת עם האקלימים? מה אכפת לנו מתי האביב? לכל חג יש את החודש הירחי שלו, לא את החודש השמשי. אז מה פתאום מתעסקים עם השמש? עונה הרבי, בטבע עם הופעת האביב, הנה כוחות הטבע שהיו בהיעלם במשך ימי החורף, עד שלהן הרואה נדמה שנפסקה החיות, יצירה, צמיחה וגידול. כשאדם מסתכל על הטבע בחורף, בטוח שהכל מת. הנה לפתע פתאום בחודש האביב מתגלה להן כל, שלא היה זה אלא משך זמן של קיבוץ כוחות, למען יופיעו אחר כך אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק. האביב לא מגלה אל האביב, אלא צובע מחדש את החורף, מעניק תמונה חדשה על החורף, פתאום אתה מבין שהחורף היה חלק מהצמיחה. ומוסר השכל בזה לכולנו, שאם יש בחיינו איזו תקופה שאפשר לטעות בה, שאינה תקופה של יצירה, צמיחה וגידול, קרוב לוודאי שאין זה אלא טעות בידינו, וההפסק ישמש לתוספת כוח, וכלשון המשל להוצאת פרח ולגמול פירות. ויש למצוא רמז זה בעניין דה פסח, שאחרי התקופה המרה של גלות מצרים, עד ששר מצרים טען מה נשתנו אלו ואלו. הם היו נראים, עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. הנה במשך זמן מועט נתגלה בהם הזיכוך שפעל גלות מצרים, וב-50 יום נתעלו ממתת שערי תומה לקבלת התורה, מפי הקדוש ברוך הוא ובכבודו ובעצמו. הם הנפשות היקרות לנו בעולם, אבל איך מתקשרים איתם? איך מגדלים ילד שמרגיש אהוב? איך מצמיחים ילד אופטימי? איך מייצרים בבית אווירה של משמעת וסמכות הורית והצבת גבולות? איך מגביעים להם את הרף? ובעיקר, איך מטמיעים בהם את המסר היהודי שילווה אותם לשנים רבות? כל השאלות שהורים מתחבטים בהם יום ולילה, וניסינו למצוא להם תשובות. עידן השוקולד. ספר חדש על חינוך, תקשורת חיובית במשפחה והנאה לשיתוף פעולה בכיף. המשך מרב המחר של שנה שעברה, 14 כוסות תה בשבוע. המהדורה הראשונה כבר נגמרה ועכשיו הודפסה המהדורה השנייה. אני מזמין אתכם גם באתר שתוכלו לראות עכשיו על המסך, שניאור-אשכנזי.com, שניאור-אשכנזי.com, וגם בחנויות הספרים המובחרות, עידן השוקולד, חינוך ותקשורת חיובית במשפחה, בעידן הייחודי שלנו.